טוב. מאמר שלישי בספר הכוזרי, פסקה י"א. אמר החבר. מומלץ להשתמש במהדורה הזאת. אבל אם מישהו ירצה לתרום ספרי כוזרי במהדורה הזאת, תראה את הדקה. כן, או זאת, אז מצווה רבה, תחשב, לא? זה עולה הרבה כסף. יקר, כן, מוכרים את הספר הזה יקר. 64 שקלים, אתה יודע? העווה? 64 שקלים?
54
עדיין. כן, אז זה באמת הורידו מהמחיר. פעם זה היה הרבה יותר יקר. זה על 100 שקלים. אם לו רבי יהודה לוי ידע, כן, אבל זה התרגום שלי בן טיבון, לא? זה לא מה שאנחנו רוצים. רבי? חסדאי, מה אתה רוצים רבי? לא, אתה מתכוון רבי חסדאי בן שפרות. חסדאי בן שפרות, כן. טוב, על כל פנים, מאמר שלישי בספר הכוזרי, פסקה י"א. אנחנו עסוקים כאן בתיאור עבודתו של החסיד. מה זה חסיד? אדם מוסרי, כן? האדם המוסרי לפי רבי יהודה הלוי. עכשיו, האדם המוסרי הוא בהגדרה, לכאורה, מי שנוהג במידות טובות. כן? מי שיש לו מידות טובות הוא חסיד, מי שיש לו מידות רעות איננו חסיד. וגם הוא מכניס מרכיב שהוא לכאורה לא קשור לעניין. כן? לכאורה לא קשור לעניין. והנה, החסיד משלנו, מה זה משלנו?
יהודי.
יהודי, כן? כלומר, יש חסיד כללי, ויש חסידות יהודית. כן? ליהודים יש אופני חסידות משלהם. שומר, הרב צריך את המקום? הרב צריך את המקום? כן. החסיד משלנו שומר את כל המצוות האלוהיות האלה. כלומר, הוא צריך לשמור מצוות אלוהיות. מה זה מצוות אלוהיות? נלמד מצוות? מה זה מצווה לא אלוהית? לא, שכלית. כן, יש מצווה אלוהית, יש מצווה שכלית. למשל, מצווה שכלית, לא תגנוב. מצווה שכלית. מצווה אלוהית?
אתרוג.
ברית מילה, אתרוג. יפה. זה מצווה אלוהית. אז הוא כן, החסיד משלנו שומר את כל המצוות האלוהיות האלה. תראו מה זה קשור לחסידות. זה קשור לעובדה שהוא אדם שומר מצוות דתי, כמו שקוראים לזה. אבל למה? אז למה זה קשור לחסידות שלו?
זה לא מובן מבחינה...
אז אדרבה, זה בדיוק מה שקשה לי. אם זה לא מובן מבחינה שכלית, אז אין בזה תוכן מוסרי.
אולי הוא בחסידות שלו מגלה תוכן מוסרי בדבר הזה.
אני שואל, איזה תוכן מוסרי יש בזה שאני עושה מעשה, לא מובן?
רצון השם.
רצון השם, נו, אז מה? מה מוסרי בזה?
זה מקבל מרות של
היראה, כן. מה שקורה מרות, מה שקורה היראה.
אולי הוא רוצה להגיד שהרי החסיד, כל הדרך שלו זה רק דברים מוסריים, זה מה שמנחה אותו.
כן.
כן.
אני כן מקיים.
זהו,
זה עניין. אבל צריך גם למצוא על דרך הסור מרע. אני אומר, מבחינה תעשה טוב. יש ערך עצמי בקיום המעשים האלוהיים, מבחינה מוסרית, ויש שמקנים בנפש האדם יראה. עכשיו, הדברים האלה מפורשים בספר התורה, בפרשת ואתחנן. כתוב כך. בספר התורה, בפרשה ויסחון. אומרים ויתחנן או ויתחנן? מה אתה אומר? כן, גלעאל, כן. מה? אני שואל על ויתחנן, אם אומרים ויתחנן או ויתחנן? טוב, יש משמעות לצרה, יש משמעות לפתר, וכל אחד, זה משמעות אחרת כל פעם. כן. לא, יש, מה ההבדל בין יתגדל להתגדל? יש בעברית יתגדל. אלא הכוונה שזה תיאור של העתיד. ויתגדל זה תיאור של משאלה. כיוון שבקדיש אתה לא בא לספר מה יהיה, אלא אתה מתפלל, זאת אומרת יתגדל. אבל אם אתה רוצה להגיד על פלוני שהוא עתיד להגיע לגדולות, אתה יכול להגיד הוא יתגדל. נכון? בית חנן, כי ישאלך בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. מכירים את המשפט הזה? מה?
רבשה.
כן? לא, הרשע שואל מה העבודה הזאת לכם, נכון? לא, זה השאלה של החכם בהגדה, בקיצור, נו, בסדר? החכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. מאיפה ההגדה יודעת את השאלה הזאת? יודעת את זה מפה, נכון? תעבירו קצת ספרים אל הבנות, לא יקרה כלום, אל תהיו כאלה אגואיסטים. הנה ספר. לא, זהו, 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 קיימתם את המצווה, זהו. עכשיו, כן, השאלה של החכם בהגדה לקוחה פה מפרשת ויתחנן. מה התשובה לחכם בהגדה? אין, אף אתה אמור לו כי ילכו את הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אף כמה. כן, זה מה שכתוב בהגדה. עכשיו, בפרשת ויתחנן כתובה תשובה אחרת. והשאלה למה כתובה תשובה אחרת? כן, מה, בעל ההגדה לא ידע מה כתוב בפרשת ויתחנן? קודם כל נקרא. ואמרת לבנך, עבדים היו לפרעה במצרים. מה? כן, אבל לא כתשובה לחכם. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים המשפטיים?
כבר אמרנו את זה. אין טעם לכתוב.
זה לא נכון שכבר אמרנו את זה. לא נכון. כי במקור זה היה אגדה אחרת. זה חיבור של שתי אגדות שלא היו מחוברות בהתחלה. בסדר? אז לכן לא מובן, זה מחלוקת רבו שמואל. כן? למה האגדה שינתה מהתשובה שיש בו? אבל קודם כל נקרא את התשובה שהיא כתובה בתורה, נכון? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. יש פה איזה חמישה פסוקים של תשובה. אז קודם כל ההבדל הוא שהחכם בהגדה הוא חכם לטובה, חכם וצדיק. זאת אומרת, זה חכם שכבר יודע מה המסגרת ההיסטורית שבה הוא נתון. אז נשארה לו שאלה אחת, מה עושים? הוא מבקש לדעת מה צריך לעשות, אז מלמדים אותו את ההלכות. אף אתה אמור לו כי ילכות הפסח. החכם פה בתורה הוא אפיקורס, זה חכם להרע. לא חכם ממש להרע, כלומר הוא לא רשע, אבל הוא חכם שמעמיד בספק את כל התורה כולה. הוא שואל שלוש שאלות: מה העדות, מה החוקים, מה המשפטים. מה זה עדות? עדות זה מצוות שבאות להעיד. למשל שבת, שבת זה בא להעיד על בריאת העולם.
זה
עדות, זה עדות, זה חולם וזה שורוק. בסדר? העדות זה מצוות שבאות להעיד, כגון שבת שהיא באה להעיד על בריאת העולם. חוקים, מה זה? דברים שטעמם איננו גלוי. למשל ברית מילה, הנה הוא אומר, כן, המצוות האלוהיות, זה מה שהתורה מכנה פה בשם חוקים. מה זה משפטים? דברים הגיוניים. למשל לא תגנוב, זה אני לא צריך תורה כדי לדעת שלא צריך לגנוב. בסדר? עכשיו שואל החכם שלוש שאלות: מה העדות? כלומר, מי אמר לך שמה שאנחנו מעידים עליו זה נכון? אולי זה לא נכון. החוקים, מצוות שאין טעמן גלוי, אז בשמה לעשות אותם? למה שאני אעשה דברים שאני לא מבין אותם? והמשפטים, דברים שאני מבין אותם, אז למה צריך תורה בשביל זה? אפשר גם בלי תורה. אם כן, כל התורה כולה מיותרת. מה העדות? מי אמר שזה נכון? החוקים, בשביל מה לעשות דבר שאני לא מבין? והמשפטים, אז לא צריך תורה. עכשיו שואל את השאלות ברורות? מה התשובה? ואמרת, אתם מבינים למה התשובה של התורה היא ארוכה? כי התורה נותנת תשובה בשלושה סעיפים. סעיף א', ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעו במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים בפרעו ובכל ביתו לעינינו. אז מה התשובה כאן? לגבי העדות, מה שאנחנו מעידים זה דבר שהיינו עדים לו היסטורית. ואנחנו לא מעידים על דבר מטאפיזי שלא פגשנו אותו, אלא אנחנו מעידים על עובדות היסטוריות שאנחנו היינו שותפים להם. כן, מה אומר? ואותנו הוציא משם, להביא אותנו, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. בסדר? עד כאן תשובה לגבי העדות. העדות זה אמת, כי זה בא להעיד על דבר שהיינו, שחווינו אותו כמאורע היסטורי קולקטיב.
שמאב לבן
מעידים? לא, לא מאב לבן, תשכח את המילה הזאת. אלא זאת חוויה קולקטיבית. הזהות הלאומית שלנו נולדה משם. לכן זאת אמת.
זה
יציאת מצרים. דרך יציאת מצרים נודע לך רטרואקטיבית שהעולם נברא. מה אתה אומר? אב לבן זה מסורת. זה לא מסורת. זה מציאות, זה משהו אחר לגמרי. כי מסורת, הכוונה, אני שמעתי משהו מאדם שנראה לי אמין, שסיפר לי שהוא קיבל ממישהו אמין, שקיבל ממישהו אמין. נאמן מפי נאמן. אז זה משהו אחד, צריך לבדוק את הנאמנות של השרשרת. פה לא מדובר על אנשים נאמנים. מדובר על זהות לאומית. איך נולדה הזהות הלאומית הזאת? היא נולדה במאורע היסטורי מסוים. ואת זה אי אפשר להמציא. כלומר, אני לא צריך נאמנים כדי להעביר את זה. כלומר, העובדה שמדינת ישראל קמה, ידוע לי לא בגלל שיש אנשים נאמנים שסיפרו לי את זה, אלא בגלל שמדינת ישראל היא עובדה. נכון? איך אתה יודע שמדינת ישראל קמה? כי יש עובדה, זהו, בדיוק. אז תסביר מה שהוא אומר, יציאת מצרים היא עובדה. כלומר, בדיוק מה שעבורנו הקמת המדינה, יציאת מצרים הייתה עבור אבותינו. מובן? כאירוע היסטורי קולקטיבי שמקיף אותם, שעוטף אותם, לא כדבר שהם החליטו איזה מין סוד שמעבירים מאחד לשני. זה מה שמשתמע באב לבן.
כן, אבל אם הרב אומר שזה אב לבן, זה יותר קשה אולי...
אב לבן פירוש הדבר, אף אחד לא יודע, רק אתה. רק אתה ואני, אתה בני, אני מעביר לך. כן? זה לא כך.
הדבר, המאורע הקולקטיבי הזה עבר דרך אב לבן.
לא. הוא עבר דרך הזהות הלאומית. גם אם לא תרחו לספר אותו, הוא היה ידוע. כחלק ממציאות החיים. זה הכוון. למשל, האם יש מישהו שתורח באמריקה לספר שאמריקה הוקמה? חוץ מזה, מספרים את זה בספרי היסטוריה.
עובדה שתורחים פה להגיד לאנשים שרחוקים
איתו. לא מדברים פה על מעמד הר סיני, סליחה.
לא,
פה לא מדובר על מעמד הר
סיני. לא, על יציאת מצרים.
על יציאת מצרים, זה משהו אחר לגמרי. זה שבדל עצום. יציאת מצרים יצרה את הזהות הקולקטיבית, והיא נשארה כעובדה, כל הזמן שעם ישראל קיים, אז הזהות הזאת קיימת, היא מעידה מעצמה על מקורה. מה שאין כן, מעמד הר סיני זה משהו אחר. בסדר? טוב, נמשיך הלאה. מה הייתה השאלה השנייה של החכם?
חוקים.
על החוקים. ויצוונו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוהינו. אז מה המטרה של החוקים? מה המטרה המוסרית של החוקים? היראה. לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. ומה הייתה השאלה השלישית? המשפטים. למה צריך תורה בשביל זה? וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוהינו כאשר ציוונו. זאת אומרת, יש זכות מיוחדת שעשה עמנו האלוה, שדברים שהיו צריכים לבוא רק מצד השכל הם גם מצווה. כי אם הדבר מתחייב על פי השכל הוא המוסר, אני קונה על ידי זה מדרגה מוסרית או סיפית. וכאן, כשזה הופך להיות מצווה, אני גם קונה על ידי כך דבקות אלוהית. מובן? כלומר, לא הייתי גונב, נכון, זה צ'ופר. זאת אומרת, הייתי נמנע מלגנוב גם בלי תורה, אבל אז מה הייתי משיג? מדרגה מוסרית גבוהה. הייתי אדם מוסרי. אבל דבקות אלוהית לא הייתי משיג על ידי כך.
לא מדבר
על יראה, מדבר על לא תגנוב.
בגלל שאתה חוקים, שמזה יש לנו יראה.
אז זה דבקות אחת. עכשיו, אין לי דבקות דרך המשפטים. כלומר, אם אני נמנע מלגנוב, רק בגלל שאני אדם מוסרי. אז אני קונה על ידי זה מדרגה מוסרית. דבקות אלוהית אני לא קונה על ידי זה. אבל אם זה מצווה, יש גם דבקות אלוהית. אני דבק במצווה שלא לגנוב, במי שציווה שלא לגנוב, ועל ידי זה אני גם זוכה לדבקות אלוהית. כלומר, לא די בחוקים, אלא גם במשפטים. בסדר, זה צ'ופר, בדיוק מה שקראת וצ'ופר תהיה, לא, צדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות כל המצווה הזאת לפני השם, כאשר ציוונו, בזה שאנחנו כמצווה ועושה. פרשטייסט?
זה מה שנקרא לצד, זה שבוכל לדקות של ישראל?
כן, כן, זה בסגנון הזה, כן, בדרך הזאת, כן. אז זה שרצה לזכות, שזה מצווה, ולא רק מוסר. כן. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו כאן. מכן, בדרכי עבודתו של החסיד, זה גם החוקים. זה גם, יש ממד מוסרי בזה שאני עושה מעשה שהוא עובר את ההכרה השכלית שלי.
החסיד עושה את זה מתוך
יראה? כן.
זאת אומרת שהחסיד שמדובר בחוזרי זה לא החסיד
שרואים בספרי מחשבה אחרים, שמה? כי זה יותר מקביל לחסיד,
כאילו זה
נראה כמו המדרגה הבסיסית
של החסיד שהוא
בתוך
יראה.
לא,
מדובר על החסיד
הנעלה
שהוא
בתוך
יראה?
סליחה, אני חושב שאולי לא ביררנו בינינו מה המשמעות של המילה יראה. הבנת שיראה זה
פחד?
בוודאי. המילה יראה היא מילה כוללת שפירושה באופן כללי תחושת ריחוק, ידיעת המרחק. אז ידיעת המרחק יכולה להיות נוראה, מזעזעת, יכולה להיות מרוממת, נוראת הוד. בסדר?
אז איזה חסיד מדובר פה? חסיד כמו
הגאון מווילנה?
חסיד כמו
הרמח"ל?
או חסיד של החסידות?
אולי חסיד כמו רבי יהודה הלוי?
זה גם
אפשר. מה? חסיד, חסיד, לא חסידות הבעל שם טוב, כן?
זה לא חסיד.
הכוונה חסיד אדם מוסרי.
זה נחלת הכלל או שזה נחלת יחידת
סגולה? כל אחד יכול לזכות לזה. מה, אתה לא יכול לזכות להיות צדיק כמו משה?
כמי, איזה משה?
אתה, מה רבנו?
של רבנו?
כן.
איפה?
למה? זה כתוב.
אני לא מבין אותך.
והלכות תשובה כותב רבינו הרמב״ם, יש משהו לא מובן? אפשר לשאול. רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רע ולהיות רשע, הרשות בידו. אל יעבור במחשבתך זה שאומרים טיפשי הגויים ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כך, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמו משה רבנו, או רשע כירובעם, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לך על משנה דרכים, אלא הוא מעצמו מדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה.
זה מה
שאמר
רבי זושה,
שיגיע
לכם מהסיבה.
זה משהו אחר, רגע.
זה משהו אחר.
מה שרבי זושה אמר, אתם יודעים מי זה רבי זושה? יודעת מי זה רבי זושה? את יודעת מי זה רבי זושה? את יודעת מי זה? רבי זושה זה רבי זושה, או רזוסיה, מאניפולי. רבי משולם זושיה מאניפולי. אחיו של
רבי
אלימלך, מאיפה?
מליזנסק.
כן? הם היו תלמידים של? המגיד רבי דוב בר. ממזריץ'. אתה שמעת על רבי דוב בר ממזריץ'? היה תלמידו של רבי ישראל בעל שם טוב. לא, לא, בעל שם טוב. אז בקיצור, רבי זושה מניפולי אמר, כשהעלה לרקיע לא ישאלו אותי למה לא הייתי משה רבנו, אלא למה לא הייתי זושה. אבל זה לא סותר מה שאמרנו. כי השאלה איננה למה לא הייתי צדיק כמשה. כי צדיק כמשה אני כן צריך להיות. אבל אני לא צריך להיות משה, אני צריך להיות זושה. זאת אומרת, אני צריך להיות צדיק כמשה. זאת אומרת, לא, אני אסביר לך, אני רואה שהדברים לא ברורים לך. באיך, מהו האופן שלי להיות צדיק, זה שונה מהאופן של משה להיות צדיק. אבל אני מחויב להיות צדיק לא פחות ממשה. מובן?
יש הגבלה בכלל?
ודאי שיש הגבלה.
הצדיקות שלי זה לא כמו הצדיקות של משה רבנו.
כן, אבל לא שזה במדרגה אחרת, זה אופן אחר.
אופן אחר.
ברור? זה כמו שנגיד, מישהו צריך לצבוע בד בכחול, והשני צריך לצבוע אותו בירוק. עכשיו, אני לא אגיד לזה שאתה צריך לצבוע בכחול, למה לא צבעת בירוק? כי התפקיד שלך היה לצבוע בכחול. אבל אתה צריך לצבוע את זה באופן מושלם, כחול מושלם, כמו שהוא צריך לעשות ירוק מושלם. אז משה צריך לעשות עבודה מושלמת כמשה, ולא לנסות להיות זושה. אם משה רבינו היה מנסה להיות מושלם כזושה, זה היה דפוק. ורב זושה צריך להיות מושלם כזושה. צדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק.
בסוף משה אין גם זושה?
זו שאלה אחרת. יש אותיות דומות. שין. יש מה שין. משה זושה.
עכשיו השקול כנגד כל ישראל.
כן, אז יש צד, השין, השין זה תנוע. כמו שעוד אמר לי, הלכתי לקבר של רב נחמן ברסלב באומן, ואמרו לי שכל אחד צריך להרגיש את נקודת ההתקשרות שלו אל המקום. אז הסתכלתי וראיתי שהשיש של הקבר זה כמו באמבטיה שלי. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו. והנה חסיד משלנו. והנה חסיד משלנו שומר את כל המצוות האלוהיות האלה. רצוני לומר מילה ושבתות ומועדים. כלומר, יש תוכן מוסרי במילה והשבתות והמועדים, אבל דווקא מצד אלוהיותם, בגלל היראה שנקנית בנפש הדקה. וכל דיניהן שנצטווינו עליהם מאת האלוה. מתרחק הוא מן העריות ומן הכלעיים, בצמחים ובבגדים ובעלי החיים. שמתם לב שזה אותו הדבר. העריות זה מקביל לכלעיים, בצמחים ובעלי החיים. אמרתי, זה אותו עיקרון. מה זה הערבה? זה החיבור במקום שלא צריך להיות. אז הכלאים, בעלי החיים, כן, יש שם החיבור, זה גילוי עריות. למשל, שעטנז זה סוג של גילוי עריות בצומח. בסדר? מה ההבדל אגב? למה אסור לערבב צבר ופשתים?
זה
בגלל חיים. בסדר, אבל חוץ מזה, מצד עצמו.
זה
לא
שאתם אומרים לו שלא חיים
עצמו. נו, אז מה רע בזה? כי הצמר זה גזל. בגזל, גזלת מהבהמה המסכנה, אתה רואה. בסדר, יש פה גם ממד מוסרי. מה? נכון. אז האם יהיה מותר לתפור עור עם חוטי פשטן? לא מתנו איסור. אבל זה הערה מוסרית של התורה. זה לא מוחלט. זה כמו למשל בשר בחלב. למה אסור לאכול בשר בחלב מבחינה מוסרית? הרי בשר מותר לאכול, חלב גם כן מותר לאכול, אז למה אסור ביחד? אתה יודע על זה? תשובה לא. מה? אני שואל למה סתם ככה זה אסור? לא, פשוט מאוד, כי זה גזל וזה רצח. אז אתה יכול להשוות גזל לרצח? חלב זה גזל, בשר זה רצח. בסדר? שניהם מותרים אגב. זה גזל מותר, מותר לאכול חלב, וזה רצח מותר, מותר לאכול בשר. אבל מה שלא בסדר פה זה התערובת. צריך לדעת את החילוק המדרגה המוסרית. מה אתה רוצה? נכון. נכון. מותר לעשות חוקים למשפטים. זה שאפילו הרמב"ם אומר שצריך להשתדל לעשות את החוקים במשפטים. מה? כן. לא, איזה שכלי זה? בכל העולם כולו יש התחושה הלא שכלית הזאת. זה הרמב"ם גם כן כותב בשמונה פרקים, שאיסור עריות אין לו הסבר רציונלי, אלא זה תחושה מוסרית שבנפש האדם. לא, יש גם היגיון רציונלי באיסור הרציחה. יש כמה סוגי גיהנות מלבד הנוחות החברתית שלא, שחיי חברה לא ייתכנו, אבל המעטת החיים היא דבר לא מוסרי. כלומר, אם יש שמה, מגמת קיום בעולם, אז כל מה שמבטל את הקיום זה רע. אז זה פשוט שברצוח זה רע. מה שאין כן לגבי איסור העריות, שהדבר הזה הוא לא על פי השכל.
אבל מה שכל העולם
הוא איסור רציחה?
לא,
עריות. עריות, לא שומרים.
לא שומרים.
לא שומרים, תלוי, פה ושם. אבל זה מוכר כדבר רע. כן, לא חוקקים את זה. בסדר, הלאה.
הלאה, לצומח זה לא גזר, אתה לא גוזר את הצומח. אם אתה כותף פשטן, זה מותר, גם בהמה זה מותר. שאלה, זאת אומרת, כאילו, יש כאלה שאומרים שאל תקטור, אני יודע, לא. אפשר להגיד כל דבר, אנחנו הולכים...
אפשר. אפשר להגיד אולי שאפילו הפשטן זה יותר גרוע. אתה הורג אותו לגמרי. טוב. שומר, שמיטה ויובל. ונזהר מעבודה זרה ומכל התלוי בה. לכן הוא נזהר מדרוש אחר, פה יש חידוש גדול, כל הדברים האלה פשוטים. וכן הוא נזהר מדרוש אחר ידיעת הנעלם, אם לא על ידי נבואה אורים ותומים או חלומות הנאמנים. ואינו פונה אל קוסם ומחשף או חובר ומעונן ומנחש.
כלומר כל אלה כן יודעים את הנעלם.
כן, הם כן יודעים את הנעלם, רק לא משתמשים בדרכים האלה. ספיריטיזם למשל אפשר, כן? אבל זה אסור. למה זה אסור? כי זה דרכי מוות. כלומר, התורה איננה רוצה שהאדם יעסיק את עצמו כל הזמן במגע עם עולם המתים. לכן הדברים האלה נאסרו. לא שהם לא עובדים, מה? כי זה מוציא את האדם מן היציבות שלו. למשל, יש דוגמה מאוד נראית, תורת הגלגול, גלגול נשמות. יש דבר כזה ביהדות או לא? יש או לא? יש. יש דבר כזה ביהדות, גלגול נשמות. שאלה נוספת. יש ביד, תלמד תורה, ואז תדע שיש מגדולי רבותינו שדיברו על גלגולי נשמות. שאלה שנייה. בהודו, באינדואיזם, יש גלגול נשמות או לא?
יש.
עכשיו, מה ההבדל בין היחס הנפשי של היהודי לגלגול נשמות לבין היחס הנפשי של ההודי לגלגול נשמות? שההודי הוא קם עם זה בבוקר והוא הולך לישון עם זה במנוחת צהריים וגם בערב. זאת אומרת, כל יום בארוחת בוקר, תוך כדי הכנת הסנדוויצ'ים, אנשים שואלים, תגיד לי, איך אתה זוכר לפני 304 גלגולים מה היית ומה תהיה, תחשוב מה יהיה עוד 200 גלגולים. הגלגול זה חלק מן החיים. ביהדות זה דבר נסתר, לא מדברים על זה ברבים. אפילו אני שואל יהודי סימפטי כמוך, האם יש דבר כזה גלגול ביהדות, אתה לא בטוח, נכון?
לא,
אני אומר, אבל אני אומר, לא, אני לא בא בטענות, אני מסביר מה שקרה בחברה היהודית לעומת החברה ההודית. שבחברה היהודית הדבר הזה הוא לא על פני השטח. עכשיו, יש הבדל בין שתי החברות. ברגע שאני כל הזמן חושב על מה שהייתי לפני 4 גלגולים ומה יהיה בעוד 10 גלגולים, אז אני לא מתייחס אל חיי העולם הזה ברצינות. לכן יש זלזול בעולם הזה בהודו. מה שאין כן בישראל, יודעים שכל התחומים האלה קיימים, אבל לא רוצים לחשוב על זה, לא רוצים שתהיה במגע. אז אל תדרוש אל המתים, למרות שהמתים יכולים, אם תרצה, להיות בקשר איתם, יש דרך, אבל אל תעשה את זה, כי אנחנו רוצים שתתרכז בחיי העולם הזה. מובן? זה הכוון.
דווקא מתוך זה יצאנו.
מה?
מצרים, שהייתה כל הבסיס.
כן, במצרים כל היום חשבו רק על המוות, כן? וישראל בחרת בחיים. כן, זה החידוש.
אז הקוסמים וכל זה דרכי מוות, מה לעומת זאת
הנבואה? הנבואה, אורים ותומים וכו', זה בסדר. למה? כי זה דרכים שבאים לרומם את החיים, לא לבטל את החיים. זה לא דרכים אפלות. שייתי?
כן, אבל לא רק כל כך. שנותן את הכוח להפעלת האמצעים של הקוסם ומחשב ככל אלה
זה כוחות אפילים, כן.
ומה שנותן את הכוח לנבואה זה החיים.
נכון. זה פשוט מאוד, לא? כן. מתרחק הוא מן הזיבות והנידות מבעלי חיים תמאים במאכלו ובמגעו. האם הוא מתרחק מבעלי חיים תמאים בתמונות או לא? אני שואל, האם זה אסור? האם זה אסור שיהיה לי בבית תמונה של חיית מאה? פה הוא לא כותב את זה, נכון? אז כנראה שהוא לא חושב שזה אסור. לא, למה אני אומר את זה? כי יש מי שאמר שלא להכניס הביתה וגם לא בחדרי ילדים תמונות של בעלי חיים תמאים. כן. מה כבש? אתה רוצה לגדל כבש?
יבוא גנב.
כן. אני לא יודע, אבותינו היו רועי צאן, מה, לא היו להם כלבים? יש במדרש ככה, בפרשת וישלח, כתוב על יעקב אבינו שהוא שלח לעשיו כך וכך גמלים, כך וכך אתונות, כך וכך זה, זה השואלים. ואז אם זה רק תרומה שהוא שלח לו, אז כמה היה גודל העדר עצמו? אז שם נותנים מספרים אסטרונומיים של כמה פרות היו לו וכמה זה. בסוף המדרש שואל וכמה כלבים היו לו? ככה שואל, כמה כלבים היו לו? ואז המדרש עונה 600,000. יעקב אבינו היו לו 600,000 כלבים. מה זה בא להגיד? תגידו, סתם ככה?
600,000.
מלמה משמש הכלב?
לשמירה.
אז למה צריך 600,000 כלבים אצל יעקב אבינו? כי נראה שישים ריבו מישראל. זאת אומרת שכל אחד מישראל יש לו כלב ששומר אותו. לא, זה לא הכלב, זה לא, זה לא, זה הכרון האויבינו.
מה?
האויבים. כלומר, לכל אחד מישראל יש תמיד איזה גוי שבא להגיד לו תזכור שאתה יהודי. זה הכוונה. מה? טוב, סיפור אחר, כן. אבל היו כלבים לאבותינו, כן. עכשיו לא, אבל סתם, לא, לא יודע, יש על הפרוחות עושים עריות, ויש התמונה, דן היה לו בדגל שלו נחש, נכון? בנימין זאב, אז כנראה שזה לא נכון כל הסיפור הזה.
אבל לפי הלכה אסור
לגדל כלב רע. שנאמר, לא, כלב רע שנאמר ולא תשים דמים בביתך. כן.
עכשיו אלה כלבים ששמים רצון זה לא כלבים רעים?
לא, כלבי הצון הם לא כלבים רעים, גם זה לא בתוך הבית.
מה זה כלב רע?
רוטוויילר? רוטוויילר, בדיוק, דוגמה. אני לא ראיתי רועה צאן אחד ששומר על הצאן שלו עם רוטוויילר, מה השתגע? אם כי שמעתי שהיה מקום אחד שבעל בית באיזה וילה בהרצליה או משהו כזה, היו לו עובדים תאילנדים שאכלו לו את הרוטוויילר. כן. במאכלו ובמגעו. מגעו הכוונה מגע של נבלה, נבלת תמה. כן, מה שכתוב בתורה, ונבלתם לא תיגעו, זה על פי התורה. מה, הוא לא רוכב על סוס? או על חמור? זה ודאי שזה לא, זה פשוט נדרה צובלת. מה, הנביאים עלו על חמורים, משה רבנו עלה על חמור. נו, בסדר. כן, כן, נכון. ואפילו אצל הבבלים היה חמור רבי. כן. ומנגע הצרעת, מה זה הוא נשמע מנגע הצרעת?
זה
דבר השון הרע. זה לא נכון, זה לא רק זה. הגמרא אומרת שיש מאכלים שמביאים צרעת ומאכלים שלא מביאים צרעת, שמונעים צרעת. כן, כן, הוא נזהר גם מבחינה בריאותית, כן. ונזהר מדם ומחלב שהם חלק מאישי השם. כן, אז מה איסור? למה אסור לאכול דם וחלב? כתוב כי כל חלב לשם. כן, כל חלב וכל דם לא תאכלו, זה נאמר בפרשת ויקרא. זאת אומרת, זה מה שקרב על גבי המזבח. אז כאילו זה של הבוס, אל תיקח. כן? לכן יש חיוב קרת באכילת חלב ודם.
איך
לא זוכר, מסכת שבת אני חושב. כן, וזהירו מלהקריב, למשל הגמרא אומרת שחליים זה טוב. שחליים רש"י מתרגם קרסון בלעז. קרסון. זה סוג של צמח שירוק קטן, הוא דומה לטלטן, שגדל בבריכות שמציפים אותם במים. זה סוג של תחב. וזהירו להקריב כל קורבן שהתחייב בו על עבירה בשוגג ומזיד. אתה מקריב קורבן, זה חלק מדרכי החסידות. וכן כל שהתחייב בו, אתם יודעים מה זה להקריב קורבן כל פעם שמתחייב משהו, למשל חילל שבת בשוגג, כן? הוא שכח שהיום שבת ואז הוא הדליק סיגריה. מה זה צריך לעשות?
קורבן שוגג.
איזה קורבן? חטאת. מה זה חטאת? כבש. אין כבש. רק הדלקת סיגריה אתה מביא כבש. כמה עולה כבש? מה? לא, 800 שקל זה. משהו בסביבות השמונה. כבש משנה זה 400 שקל רק? 400 שקל. כן, כל פעם זה רציני. פעם אחת הבאת, אתה לא תדליק אותם.
כל סיגריה
וסיגריה. כן. וכן... צריך לבנות? לא. שמעתם מה שהוא אמר? שצריך לבנות את המקדש קודם כדי להביא את הקורבנות. זה לא נכון? לא צריך להביא את המקדש כדי להביא את הקורבנות.
אתה רגיל
לדבר שם בזוהר הזו? לא יודע. במקום של המקדש, בהר הבית, במקום של העזרה.
אפשר?
מה זה אפשר? חייבים. מה? אז זה משהו אחר. אבל זה, אבל הרמב"ם כותב, וכך נפסק להלכה, שמקריבים את הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי.
ומה מקריבים?
במקום, מה זה להקריב? יש ארבעה חלקים בעבודה, נכון? שחיטה, אתה לא עושה את זה להגיד במזבח, אתה עושה את זה בצד, בצפון.
פעולה סופית.
היי, לא. קבלת אדם, גם לא. הולכה, זה הדבר השלישי, גם כן לא. זריקה, על גבי המזבח. אין לך מזבח, המקום של המזבח. זה מצווה אחת, זה מצווה לקורבן. חוץ מזה יש לך מצוות הקטרת האיברים. הקטרת האיברים זה על גבי המזבח. אין לך מזבח, אתה לא מקטיר. אבל על ידי חובת קורבן יצאת. הבנת? חוץ מזה, אתה יכול להביא מזבח נייד מקלקר. אתה מרכיב אותו, הרכבה עצמית. כן? או מזבח מתנפח. מה? מה אכפת לה שיסרף עם הקורבן?
הרב, בזמן עבודת הבנייה, כאילו, אמורים, אנחנו אמורים כבר להקריב קורבנות?
כן, זה מה שעשו בבית שני. בבית שני הקריבו למרות שהמזבח עוד לא היה מוכן. למרות שהמקדש עוד לא היה מוכן.
זאת אומרת, כבר בהכנת תשתית, אתה מתחיל...
נכון. דבר ראשון שאתה עושה, אתה עושה מזבח.
כל יום גם תמיד, כל יום אתה...
קורבן התמיד, כל מה שאתה עושה. טוב.
אז למה הפרק שקבע שם ששת ימים את תר הבית, הרבנים לא החליטו לעשות קורבנות?
על מי מוטלת המצווה הזאת?
ממשלה,
על כלל ישראל.
על כלל ישראל?
כן. אז צריך שהממשלה תעשה חוק הקרבת קורבנות.
הממשלה?
כן, עם מימון ממשלתי. כל זמן שלא עושים את זה, אתה לא צריך לעשות את זה.
זה ראש הממשלה?
או ממשלה צריך לעשות.
או הממשלה.
הכנסת בעצם, כן. אז אתה, אנחנו עובדים על זה, כן? זה כבר 100 שנה שאנחנו עובדים להחזיר את המשרד לתשובה כדי שיסכים להקריב את הקורבן.
זאת הרבנים לבד לא יכולים
להחליט על זה. לא, מה פתאום שהם יחליטו. טוב. וכן, כל שיתחייב בו בפדיון בכור ובבכורות, על כל לידה שתהיה אצלו. וכל קורבן ומנחה, על זיווד וצרעת הנראות אצלו. ומלבד אלה נזהרו בחיובי מעשר ראשון ושני ומעשר עני, והרעיון שלוש פעמים בשנה, וקורבן פסח, וכל דיניו, שהוא קורבן השם, וחייבו כל אזרח בישראל, וכן נקיים מצוות, סוכה, ולולב, ושופר. זה בלב? שופר הוא שם בזה.
זה לא נחשב מחשבה, זה לא נחשב מצווה
שכלית?
זה
נחשב,
זה לא נחשב
לא. זה דווקא בשנה השלישית וכו', לא. כן. וכך הוא נזהר בכל הכלים שיש בהם צורך מצווה, בכלל הקודש התיאורים המשמשים למנחות ולקורבנות הללו ובכל קדושה וטהרה שהוא חייב בהן, וכן נזהרו מפאה ומעולה ומקודש הילולים. מה זה קודש הילולים? נטע רבעי, כן. כללו של דבר, נטע רבעי, נכון? הבנת מה זה נטע רבעי? זהו. מה משאיר מצד? זה הפאה. מה זה נטע רבעי? את יודעת מה זה נטע רבעי? אז למה לא שאלת? תל גדול, כשאני נותן שיעור, המטרה היא שכל אחד יבין, כי אני כבר יודע את זה לפני שאני מלמד את זה. אז כדאי לשאול אם לא מבין. טוב, נטע רבעי זה היבול של השנה הרביעית של הפירות, של, של העצים, צריך לאכול אותו בירושלים בתארה. כללו של דבר. כן, כנראה, אפשר לומר את זה.
זה בזה גם, אתה לא יכול משדה אחד לשדה אחר, ואתה לא יכול מתבורך.
כן, וכל הערים אשר במעדר יעדירון, זה פה אחת
פותר. בואו תרגם שמירת הפה. אבל אני יכול להגיד ששתי המצוות, המטרה שלהם היא לא לפרנס את העני, המטרה שלהם היא מטרה אלוהית
פה. לפי זה כן. יש גם מטרה...
שזה
מצרת הצדקה,
יש
שום
קשר.
כן. כאילו של דבר, שומר הוא כאול שאפשר לו לשמור מן המצוות האלוהיות למה נצדק, באומרו לא עברתי מצוותיך ולא שכחתי, נוסף על הנדרים והנדבות והשלמים וכל הנזירות שקיבל עליו. אלה וכיוצא באלה הן המצוות האלוהיות, שרובן מוצאות שלמותן בעבודת כהנים. כן, זה חלק מעבודת הכהנים. זאת אומרת, כל זה זה המצוות מקדשיות. האמת היא, לגבי מצוות פאה, היא מוזכרת באמצע נושא ספירת העומר. כן, והגמרא אומרת שמי שיקריב פאה, כאילו, מי שיפריש פאה, כאילו יקריב כל הקורבנות. יש ברש"י שם המדיון. יכול להיות שיש יחס. אשר למצוות החברתיות, אז מה שיש, יש לך המצוות האלוהיות של תורת כהנים, מצוות מיוחדות. כן? כתוב על ירובעם בן נבט שהוא היה דורש 103 טעמים בתורת כהנים. 103 טעמים. למה 103? גמטריה עגל. כן? הוא עשה את עגל הזהב בבית אל ובדן, והוא למד את זה מתורת הכהנים. וכנראה, וזה נושא שצריך להריב בו, אבל מה שברור כאן, שיש חלק שלם של התורה, המכונה תורת הכהנים, וששייך לעבודתו של החסיד. ששייך בכלל לחלוקה הכללית של ספר הכוזרי. יש חמישה מאמרים בספר הכוזרי, מאמר ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, כנגד חמישה של תורה, ומאמר שלישי כנגד ויקרא, שהוא עבודתו של החסיד. בסדר?
וזה
שירובעם
מצא טעמים
למצוות
של תורת כהנים, זה כי הוא רצה
להפקיע
את הנכסידות, הוא רצה להפוך את המצוות האלוהיות.
לא, 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 לא,